הרדיו שלי, הרדיו שלי.
רדיו קסם 106 FM מהמכון האקדמי טכנולוגי בחולון.
הרשת החינוכית של כל ישראל. מעדן ויניל, תוכנית על תקליטים מתוך תקליטים, עם אהרון מורג ומשה ירונסקי, ימי שלישי, 2-3 בצהריים, רק ברדיו קסם, 106 FM, הרשת החינוכית של כל ישראל.
צהריים טובים לנו. מה זה, התחלנו ביידיש היום?
פרבוסניש.
פרבוסניש, יו. אז בואו אנחנו נציג את האורחים שלנו באולפן, את מי שיש. אז קודם כל צהריים טובים לך, אהרון מורג.
שלום, משה.
שלום, גם לך.
ואנחנו שמחים ואסירי תודה לאילן וירצברג.
כן, שבא
כל הדרך, כל הדרך לחולון, להתארח בתוכנית מיוחדת של מעדן ויניל, שתוקדש למוזיקה של אילן וירצברג, ויש המון המון מוזיקה. והנה ברקע אנחנו שומעים שיר שאילן הלחין ושר.
יחד עם מוטי דיכנה.
יחד עם מוטי דיכנה שמנגן כאן.
בס.
בס. בס.
את המילים כתב דודו וייזר, שאתה מכיר אותו מהרדיו.
כן.
נו, ספר משהו על השיר.
מכיר, פשוט יום אחד שעבדנו על בציר טוב, הוא עבדנו על בציר טוב הרי כבר 3 שנים קודם, אז הוא היה בא לאולפן, במקרה הזדמן של האולפן, והיה יושב ומסתכל עלינו ככה כולו מחייך וזורח, ואז הוא הפסיק לעבוד ברדיו, ועוד היה לו איזה כסף, אני יודע, פיצויים וזה, אז הוא החליט לבזבז את כל הכסף על מוזיקה, והחליט להפיק שיר ביידיש, זה השיגעון שלו. הוא גייס אותי ואת מוטי דיכנה, שבנו והלחנו, הוא הביא איזה טקסט שאני בעצם לא הבנתי. הוא היה צריך פשוט להסביר לי פונטית, זאת אומרת, משפחה מצד אבא שלי דיברו יידיש, אבל אני לא. אז הוא הסביר לי וכתב לי את המילים לפני שאני יודע על מה נשאר. ונכנסנו לאולפן והקלטנו. זו היה מין הרפתקה כזאת שמתאימה אולי באמצע הקריירה. אבל אצלי זה נפל בהתחלת הקריירה.
יידיש רגעי, אין הרבה רגעי ביידיש.
כן.
וזה באמת שיר נפלא.
דרך אגב, אני חושב שכאילו, אהוד בנאי היה אז עוזר טכנאי באולפני טריטון, והוא היה שם, וגם לפי דבריו הוא הושפע מזה, אחרי זה בשיר שלו שגם...
היידיש רסטמן.
כן. היידיש רסטמן, כן.
זה...
אז הנה, אז אתה היית מנטור גם של אהוד בנאי, לפחות בקטע הזה. אנחנו נשמע עוד קצת יידיש, מאמלושן, ונמשיך בתוכנית שכולה אילן וירצברג.
וויין, משיגן וויין,
באמת, שהוא כתב את זה, הוא התכוון על עצמו, כי הוא, התרגום של פרובידיש משיגה ויין, זה משוגע בוכה. זה, למרות שהוא לא היה משוגע, אני הכרתי אותו כאיש פורה ביוצר מאוד שהיה בכל ישראל.
ומצד שני, בכל אחד מסתתר איזה משוגע.
זה ברור לך.
שלפעמים יש סיטואציות שהוא יוצא, לפעמים תלוי.
זה נכון. אבל קודם כל אנחנו צריכים להודות, קודם כל למפיקה שלנו, אמירה.
מחיאות כפיים לאמירה באולפן.
כן, מחיאות כפיים. ולדותן ביבי הטכנאי, ומפה נמשיך הלאה.
מחיאות כפיים לדותן, כן.
כן, מה אנחנו ממשיכים?
טוב, אנחנו היינו, אילן הזכיר את בציר טוב.
כן.
והשיר שהכי מזוהה עם התקליט הזה, שכולו שירים של יונה וולך, כמובן, צריך לומר למי שאת השניים וחצי שלא יודעים את זה. שיר שהכי מזוהה עם התקליט, הוא שיר קדם שנתי, סקס אחר, כמו שקוראים לא בלשון העם. אז אילן, בוא תספר קצת על, על השותפות שלך ושימון גלבץ. אתם עשיתם יחד את התקליט הזה שיצא לפני 35 וחצי שנה.
ב-95.
ב-82 זה יצא.
ב-82.
יוני 82. שימון... ואני היינו חברי ילדות, שיחד גילינו את הביטלס ואת כל הרוק הבריטי שצמח. היינו מחוברים, נפגשים המון. היינו מנגנים, הייתי מנגן גיטרה, רואה יותר שר, יודע את המילים של כל השירים. וככה שמרנו על קשר כל השנים, ובאיזו שלב הוא בא אליי עם שני שירים שהוא הלחין, שני טקסטים מבירה לי והשמיע לי. זה היה כשבאתי לקחת המננים בקורנליה, ואני פשוט הייתי כל כך מוקסם שהתחלנו ככה לעבוד, ואני הוספתי משלי קצת בקטע של העיבוד, וכשבאתי לקחת המננים יצרתי את זה מזה דואט, ועם זה הגענו, אני זוכר, יוריק בן דוד שהייתי אז בקשר, שמע ומאוד התלהב, היה מוכן לעזור לנו,
CBS
דאז, ו... הקלטנו את זה, יוצאנו לרדיו, ואחרי זה לא קרה כלום כל כך, כי תעשיית המוזיקה עוד לא תחסה לזה ברצינות כמשהו מסחרי. והמשכנו לעבוד ולהקליט לבד. אני קיבלתי תמורת עבודה באולפני טריטון, איזה שעשיתי פרויקט עם עיבודים, קיבלתי שעות בחינם, והקלטתי לבד, הקלטנו לבד, עם אני, עם חברים, בשעות מתות, עם עוזרי טכנאי, בלילות. ככה הקלטנו עוד איזה 5 שירים.
ואת כולם אתם שחררתם לרדיו.
כן, שחררנו לרדיו, ו... בהמשך אשר ביטנסקי נכנס ועזר לנו, עזרנו להשלים את ההקלטות, ועדיין היה קשה להוציא את זה, חברות לא כל כך רצו, ואז איכשהו המדיה התגייסה לזה, וכל מיני שדרנים ועורכים מוזיקליים וכולי התגייסו ודחפו ופרסמו והשמיעו, עד שנוצר איזה מומנטום שחברת תקליטים כבר CBS הוציאה אותו. זהו, והשאר זה היסטוריה.
ו-CBS לא התחרטו, זה היה...
כן, זה, זה אלבום...
יחסית לחומר הוא...
וגם הוא כזה שכל השנים הוא מוכר, כל הזמן ממשיך וממשיך וממשיך.
ולא רק מוכר, אלא גם נחשב לאחד האלבומים הטובים ביותר של האייטיז בטח, שנות ה-80, ואולי בין הטובים ביותר, לא אולי, בין הטובים ביותר ברוק הישראלי. וכשאתה מנתח את זה לאחורה, אתה מבין את האהבה הגדולה הזאת לאלבום?
זה לא חוכמה לנתח לאחור, החוכמה היא לראות קדימה, וזה אף פעם אי אפשר לדעת בתחום הזה, אתה אף פעם לא יודע כלום, וגם פה לא ידענו כלום.
אז עשיתם את זה מתוך אהבה.
כן, מתוך אהבה, ו... בדיעבד יכול להמציא כל מיני הסברים על איזה דבר שבזמן אנחנו במקום הנכון, עם שירי משוררים שהיו אז, ויונה וולך שפרצה, והרוק הבריטי והאמריקאי שנכנס לארץ, סוף עידן הלהקות הצבאיות, מין תקופה כזאת שהכל היה איזה, מעבר לזה כנראה שחשבו שזה טוב.
זה טוב, זה היה טוב, זה נשאר טוב.
למה אבל... שיר קדם שנתי. זאת אומרת, למה זה, למה השם הזה בעצם?
ככה הוא נקרא.
הוא שיר, יונה וולך קרא לזה שיר קדם שנתי, שזה מין כזה דברים שעושים לפני השינה. נתנו את זה לרדיו בשם הזה, והם לא הבינו, וזה שיבושים, קדמנשתי וכל מיני שיבושים, ואז יחרנו באלבום לקרוא לזה בסוגריים סקס אחר, שזה שם יותר קומוניקטיבי.
סקס תמיד מוכר.
כן, וגם, כן, אז זהו, זה שיר שיצר אותו בעצם בהופעות, תוך כדי הרגשה שצריך איזה שיר אפר כזה לסוף. ועם המחיאות, וגם יש שם הרבה מחיאות כפיים, שקשורות לקהל, שהיה מוחא כפיים קצובות לאורך השיר, והכנסתי את זה להקלטה. יש שם איזה אפקט באמצע של כל פלצט, עם אפקט של מחיאות קו ותשועות של קהל באצטדיון, שזה היה פשוט מין כזה, כאילו פנטזיית כוכב רוק.
כן, אוקיי, בוא נשמע.
קדם שנתי, סקס אחר.
שיש סקס אחר טוב שמישהו יודע על זה אם יש סקס אחר הביאו לכאן ונדאהו נדבר גלויות יש או אין שכבר אנחנו עייפים מאוד מנשינו הפתולות הזמן מראים לנו בתמונות זה משהו אחר אנחנו מרגישים שזה לא סתם ואם יש סקס אחר מעולם אחר נשים חדשות ויודות יודות 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 למה לא למה לא יביאו כמה ללמד את נשינו הגאות שכבר אנחנו עייפים מאוד מנשינו הפתולות וכל הזמן מראים לנו בתמונות משהו אחר אנחנו מרגישים שזה לא הבדולות בכל הזמן מראים לנו
קצב הוא כך יפה שחבל להפסיד אותו ככה.
יש טעם של עוד.
כן.
אז אילן סיפר עכשיו שהשיר הזה בעצם יצא על תקליט שדרים כבר ב-1980, שנתיים לפני התקליט. אנחנו נשאר בקו של שירי משוררים, ומיונה וולך נעבור לתקליט של נתן זך.
נורית גלרון ונתן זך.
נורית גלרון ונתן זך, ויש לך שני שירים לי בתקליט הזה.
אפילו יותר.
כן?
שלושה לפחות, כן, שלושה. ועוד לא אמרתי הכל. כולנו זקוקים לחסד. אולי שניים. לא זוכר. פשוט ברח לי.
תכף נבדוק. תכף נבדוק את העטיפה. בינתיים אנחנו נשמע אחד השירים יותר יפים מהתקליט הזה, שהוא כולו תקליט יפה. כולנו זקוקים לחסד. אילן וירצברג, הלחין, איבד, נורית גלרון שר.
כולנו זקוקים לחסד, כולנו זקוקים למגע, לרכוש חום לא בכסף, לרכוש מתוך מגע, לתת לרצות לקחת ולא מתוך הרגל, כמו שמש זורחת, כמו צל אשר נופל, בואי והרי לך מקום שבו עוד אפשר לנשום.
שבו עוד אפשר לנשום.
אוקיי, אז...
טוב, תשמע, אחרי שירים כאלה, בשעה הזאת, עוד שעה נהדרת לשמוע שירים שעושים לך חם בלב, וזה אחד מהשירים האלה. טוב, שמענו את נורית גלאון, אנחנו עוד נחזור לנורית גלאון, אם הזמן יאפשר את זה. אני רוצה לחזור לאחד השירים הראשונים, נדמה לי, שהלחנת, נכון? של ג'וזי קאץ.
זה השיר הראשון שפורסם, זאת אומרת, היו לי איזה שני שירים בלהקה צבאית, ובעצם אחד נקרא געגועים הביתה, בביצוע של נתנאלה, שהוא כן קצת, משמע, ועד היום הוא קיים כזה, איכשהו, אבל השיר הזה זה השיר שהיה להיט ענק, אז, ובעצם פרץ לי את הדרך.
פסטיבל שיר הילדים?
כן.
מתי אתה זוכר? איזה... מתישהו בשנות ה-70.
76, 7 כזה.
ואת המילים כתבה עדה נסטוביץ'.
כן, שהייתה אז אשתי.
היא הייתה אשתו. אשתו, אז טוב, זה שיר משפחתי, דאז אנחנו נשמע את ג'וזי קאץ, שרה...
תני לי להחליט.
תני לי להחליט. וההחלטה לגבי מה אנחנו נשמע אחר כך הולכת ונהיית קשה יותר ויותר, יש לנו כאן המון שירים. ואני בטוח שיהיו גם המון סיפורים מאחוריהם. ג'וזי קאץ.
רדיו קסם, 106 FM, מהמכון האקדמי טכנולוגי בחולון.
הרשת החינוכית של כל ישראל.
אוקיי, אז חזרנו ככה.
כן, טוב, שמענו ג'וזי קאץ, אז אתה אומר החיבור המתאים ביותר עכשיו הוא שמולי קראוס, ואתה עבדת עם שמולי קראוס על שלושה אלבומים שלו?
שלושה אלבומים. בעצם הקשר התחיל דרך השיר הזה של ג'וזי קאץ, כי הם היו אז יחד ו... כמובן שנפגשנו, וככה הוא מאוד נדלק עליי, והזמין אותי לפגישה אצלו הבית, שבפגישה הזאת מי אני רואה? את אריק איינשטיין ויעקב רוטבליט, ואני עוד צעיר, נבוך, חסר ביטחון, והם כמובן ישנו משהו, וזה היה קטע ככה ממש מבחינתי מהמם, הייתי קצת בשוק.
כי אתה ילד טוב באר שבע?
לא יודע מי ילד טוב באר שבע ככה, אבל בכל זאת, אריק איינשטיין... אולי קראוס ויאנקל'ה רוטבליט באותו, ואני
מאיפה
באתי, כן. ודיבר איתי על לעשות שאני אאבד את סוס עץ, כאילו המסוסרת, ורצו שיר נושא, ואריק איינשטיין מבצע, יאנקל'ה רוטבליט כתב, וזהו, ואז בעצם הפרויקט הראשון שלי, שמוליק, זה הסוס עץ, שעשיתי את העיבוד ואת ההקלטה, הקלטתי את זה בעצם, אז עשיתי את הכל לבד, כמו שאני עושה עד היום, חוץ מטופים, וזהו, אז אחרי זה ככה המשכנו כבר, עשיתי איתו, הקלטנו את גיטרה, ובעצם אחרי זה את כל גלגל מסתובב, כמעט כל הזה, ועוד אחרי 20 שנה את האלבום, ידעתי לסביבה, עשינו הרבה, כן, מכאילו סוף שנות ה-70 ועד כל שנות ה-80, עד תחילת ה-90, עד אמצע ה-90, עשיתי את כל האלבומים שלו.
ואתה ראית גם את שמוליק בתקופות פחות טובות.
כן, היו כמה חוויות, אבל למרות שהוא מבחינת זה, הוא היה ילד, ממש ילד טוב. באולפן, היה שקט, היה מבסוט, תמיד אהב את מה שאני עושה, ממש לא על פי הדימוי שלו. אבל היה לו גלישות שאני לא הייתי כך נוכח להם, והייתי הוא די שמר על איזושהי שפיות, אפילו הגדיר אותי כפסיכיאטר שלו. אז כן, זה דברים שפגעו ברצף העבודה. אני זוכר שאת אחרי 20 שנה, הוא היה מושפז בדיוק, שעבדתי על השיר. הוא לוקח את השיר הביתה, או כסקיצה שהוא ניגן, וזה, ועשיתי לו סקיצה, והבאתי לו לבית חולים שהיה בברבנל, והוא מאוד התלהב, אולי זה מה שהבריא אותו.
אנחנו נשמע עכשיו שיר שאתה גם משתתף בו, בקולות, שר.
כן, דרך אגב, הייתי גם, כשעבדנו על השיר הזה, אז הוא היה לו את הבית, הוא בא והתחלנו לעבוד, ואיכשהו תוך כדי, אני בעצם הבאתי את הפזמון. בן אדם כעת שתול על מים, זה בעצם אני הלחנתי את זה. אבל לא, איכשהו, זה לא נכנס, לא קיבלתי קרדיט, ולא אחרי עשיתי, לא רציתי לעשות בזה איזשהו עניין. אבל בתוך כדי העבודה הזאת, גם זה הפך להיות דואט. תוך כדי שעבדנו, ואז הכניס את השם שלי לא כמלחין, אבל כשותף מבצע. רואים רחוק, רואים שקוף.
כן. רואים רחוק, רואים שקוף. אילן וירצברג כתב את הלחן.
לא, לא כתבתי. אמרתי ששמוליק, הייתי שותף עם שמוליק בלחן. לא, אני הייתי עשיתי את העיבוד.
עיבוד ומשתתף.
כן.
הייתי אז מוכרח לפרוס כנפיים ולעוף אל מקום שבו אולי כמו הר נבו רואים רחוק רואים שקוף בן אדם כעת שתול על מים שורש מבקש בן אדם כסנה מול השמיים בו בוערת אש אז דרכי עבדה חיי היו חידה צמא כמו הלך במדבר אל מילת אמת שכוח בא לתת לשאת פנים אל המחר בן אדם כעת שתול על מים
בן אדם כעת שתול
שורש מבקש בן אדם כסנה מול השמיים בו בוערת אש ימים סערתי כסופה שבתי אל ביתי למצוא שאת איתי עדו הדרך אל סופה
בן אדם כעת שתול על מים
בן אדם כעת שתול
שורש מבקש
בן אדם כסנה מול השמה
בוערת אש
אש
אז נוכרח לפרוס כנפיים ולעוף אל מקום שבו אולי כמו הר נבו רואים רחוק רואים שקוף
רואים רחוק, רואים שקוף. זאת אומרת, אני יכול לומר לך שאין שיר שלך שלא אהבתי. שזה מקרה נדיר של מלחין, של מבצע. אני לא יודע מה סוד הקסם הווירצברגי, אולי אתה יכול להסביר לי.
ממש לא. אני אין לי מושג. אין לי מושג. אני פשוט שואב מהמון המון 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 מקורות, אני חושב. גדלתי על ה... אהבתי נורא שהייתי ילד במוזיקה הישראלית, את גשר הירקון, תרנגולים, כל מיני הרכבים קוליים. אחרי זה אהבתי את הביטלס מוד, ועד ג'ימי הנדריקס, לד זפלין וכל הזה. זה מין רנג' רחב נורא, שמתבטא גם בעשייה שלי, שאני יכול להגיד שבקצה אחד... היו אפילו זמרת ארץ ישראלית כמו דורית רובני, שבאמצע יש את בציר טוב, שזה רוק, ובקצה הקליק שהפקתי מוזיקלית, שזה פאנק. אז כאילו אני מרגיש שכאילו יש בי את הכל, איכשהו.
ולמרות הגיוון העצום הזה, יש איזשהו סימן היכר וירצברגרי לשירים?
זה בדרך כלל באלבומים יותר שלי, כשאני עושה, כשאני שר, כשאני המבצע, וגם המלחין, וגם כותב המילים לרוב, והמפיק והכל, אז באמת יש איזה משהו שאפשר, כאילו, באמת יותר, הוא מאוד, יש לו קו מאוד ברור לכל האורך הדרך. זה לא מגוון כמו, כי ההוויה שלי כמוזיקאי היא הרבה יותר, היא רחבה מאוד, אבל כיוצר יש לי את הדבר שאני... זה איזשהו משהו שחודר יותר לאיזה עומק, לאיזה מקומות נבחי הנפש, שם לכל האוקיינוסים שנמצאים ככה עמוק בנפש, משם אני שואב יותר את, את השירים שאני מבצע, שלי, שאני כאילו בחלק של היוצר מבצע.
עכשיו, מכל השירים שלך, יש שיר שאני, אני חושב שזה השיר שאני אוהב במיוחד. אז נשמע אותו, ואחר כך קצת נדבר עליו אם תרצה, על מדרגות התיאטרון.
Thank you.
התכוונת לסולו המעניין הזה ויפה הזה.
תשמע, זה שיר שכשאני שומע אותו, אני חוטף צביטה בלב.
למה?
אני לא יודע להגיד לך למה, אבל כשאני שומע אותו, זה עושה לי משהו שהוא מעבר לסתם שיר רגיל. אז בואו ננסה לשאול את דוקטור וירצברג, מה הפשר?
תראה, אני יכול... לא, קודם כל, השיר הזה הוא מתוך אלבום שבא אחרי בציר טוב, שהיה בעצם אלבום הראשון סולו, שבו אני מביא את עצמי ככה עד הסוף, כמלחין, כמבצע, כנגן, כמעבד, וגם ככותב מילים, אבל השיר הזה, במקרה הזה, לא כתב את המילים, וזה דודו וייזר כתב. וזה בעצם בא גם מתוך הבעיה שלו, אני יכול, אולי יש, אתה יודע, זה קצת רכילות, אולי חוק ההתיישנות, אני יודע, שהוא היה נורא מאוהב בקורין הלל.
כן, נכון.
כן, וזו מין אהבה בלתי אפשרית כזאת. ואני חושב, וכאילו השיר הזה בא מהמקום הזה. אז אני חושב שאני תרגמתי את המקום הזה שלו.
את הרגשות שלו.
הרגשות האלה, הכנסתי אותם לתוך השיר. יכול להיות שזה, זה ההבחנה שלי בכל אופן.
נמשיך ונשמע, זה שיר, שיר מקסים.
כן, בהחלט. יפה מאוד.
טוב, נגיד עוד פעם שיר מקסים. אוקיי, עכשיו אנחנו נלך לצד העיבודי של אילן וירצברג, ואנחנו כבר מניחים על הפטפון את התקליט של גלי עטרי, ואנחנו נשמע שיר שאילן לא הלחין, אבל איבד. אתה איבדת והפקת את כל האלבום,
כן,
למעשה.
אמצע ספטמבר.
אמצע ספטמבר. והעיבוד כאן הוא עיבוד, איך נגדיר אותו? יש בו משהו קרקסי.
קרקסי, קלאסי, קרוסלה.
כן.
כל מיני דברים. זה שיר של יצחק קלפטר, והוא לא... העיבוד הוא לא כל כך בסגנון שלו. פעם פגשתי אותו, אז הוא אמר לי, תשמע, העיבוד הזה הוא לא כל כך מה שהתכוונתי, אבל עם הצלחה לא מתווכחים.
לא מתווכחים, וזה שיר שאני חושב שהוא מדגיש את העובדה שמאבד יכול לקחת שיר ולהפוך אותו למשהו אולי קצת אחר מכפי שהיוצרים שלו התכוונו. הוא נותן את החלק שלו בעניין, והחלק שלו הוא משמעותי מאוד. סוף העונה, גלי.
זה גם חושף משהו שכנראה קיים בשיר, שיכולתי, לייחסתי בו, אחרת הוא לא היה יוצא אם הוא לא היה משהו שכן שמעתי בשיר.
רק להזכיר שזה בא כסינגל על תקליט גדול, צד אחד, זה בעצם השיר. ממוחזק מצוין.
אבל זאת אזמרלדה, אנחנו רוצים את סוף העונה. וכמו שאנחנו אומרים, תמיד באולפן אנחנו צריכים למצוא את הטרק המתאים מתוך התקליט הנכון.
לא רק באולפן, תמיד צריכים למצוא את הטרק המתאים.
אז הנה נרים את המחט.
זה סינגל, זה שיר אחד.
לא, אבל זה לא.
אוקיי, אז יש לנו כאן מקרה נדיר של מישהו שהכניס, טוב, לא נדיר, מישהו שהכניס תקליט שלא צריך להיות למעטפה אחרת. נכון?
נכון.
נכון? טוב, נהנה ממה שיש.
בעצם אותו דבר, זה גם זה שיש אריאל זילבר, שגם זה וגם התסבור פה מאוד כזה קלאסי, קרקסי קצת. בכלל, עם גלי יצא לי הרבה קטעים כאלה.
אחר כך
ואחרי תעלומת התקליט שנמצא בעטיפה שהוא לא צריך להימצא בה, גם זה קורה לפעמים. טוב, אילן, אתה הוצאת עד היום כמה, 15, 16
בוא אלבומים? בוא נגיד, כל מיני, גם יש אוספים וזה, אבל 13 אלבומי, אתה יודע, שירים, דברים חדשים, 13 אלבומים שזה לא מהופעה או מזה, שזה שירים חדשים, שזה נראה לי הספק אדיר. אני חושב שאני, יש לי C ביחס לזה שהם לא מסחרים, זאת אומרת, בדרך כלל אומנים שהם, אתה יודע, שהם לא יודע מסחרים, מוצאים פעם בעשר שנים אלבום. וזה, ולא, כמובן, כאלה שמוכרים, עושים פלטינות וזה, אז הם מוצאים כל שנה. אבל אני מוציא, בממוצע, אני חושב, כל שנתיים, בייחוד ב-15 שנה האחרונות, אני חושב שכל שנתיים אני מוציא אלבום.
אתה מוציא אותו פיזי, או שאפשר לקנות אותו בדיגיטלי בלבד?
אני מוציא, בכל האלבום יצאו גם פיזית, למשך תקופה מסוימת הם היו נוכחים, וגם אפשר להשיג אותם פיזית. אחרי זה, רק אספנים וכאלה, זה נמצא רק בידי אספנים וכו', אבל מבחינה דיגיטלית תמיד אפשר, ויש לי בבנדקמפ את כולם, שאפשר לשמוע אותם חופשי, ומי שרוצה לפרגן גם יכול לרכוש.
אני חושב שאתה היית בין הראשונים שגילה בעצם את העולם הנפלא של
המדיה
הדיגיטלית.
אולי כמעט הראשון, זה היה אתר שנקרא mp3.com, שהיה הראשון שהגד ככה מוזיקה של כל מיני אינדיפנדד, ושלחתי לשם, ומאוד הצלחתי שם, זה לא היה כוח נפות, זה היו אלפים אולי מקסימום באתר הזה, ואפילו הייתי בטופ 40 עם שלושה דברים שלי, כאילו מוזיקה שהייתה מיוחד, מין יותר אלקטרוני. ואז אני זוכר אפילו שהזמינו אותי לאקום, לישיבה, כאילו לבדוק איך מתמודדים עם המצב הזה מבחינת המלוגים וכו'. וזהו, אחרי זה זה הפך להיות כל כך המוני ומיליוני אתרים מסוג הזה שכבר, אז עוד הרוויחו כסף מזה, זה היה ממש משמעותי. אחרי זה זה כבר הפך להיות, אינטרנט שווה בחינם. זה מה שזה הפך להיות. שוב, שוב, באתרים, מי שרוצה לפרגן אז הוא משלם.
כן. אז אתה ממשיך להוציא את המוזיקה שלך. מוזיקה שלך קיימת ברשת בוודאי כל הזמן. ו... אנחנו נשמע עכשיו את אחד השירים האחרונים, אפשר לומר.
כן, האלבום האחרון, זה 2016 יצא האלבום האחרון, ששיתפתי יחד איתו בביצוע את...
ארז
ריינמן.
זה מקיץ שנה שעברה, משהו כזה, אני חושב.
כן, הוא יצא באוגוסט 2016.
אוקיי, אז אנחנו נשמע את תקשיב ללב, אילן וירצברג
עם ארז ריינמן.
תכף נשמע.
מגיע,
מגיע.
מה נכון? מה האמת?
נוט אותו לפני סיום, מה שנקרא.
טוב, זה שיר מהתקופה האחרונה, ואנחנו ממשיכים עם אילן וירצברג של התקופה האחרונה. אתה עובד עם שתי זמרות כרגע?
כן, אני עובד עם שתי זמרות. חגית לירון, שמבצעת גם שירים שאני מלחין לה, וענת לרנר, שהיא זמרת חדשה, שעכשיו היא פורצת בעצם, ושאלה הפקתי מוזיקלית את כל האלבום שיצא, ואת הסינגל של שמה.
אז אנחנו נשמע
חגית לירון.
חגית לירון, אחרי זה אנחנו נשמע קצת ענת לרנר.
אני זוכר מריח ושומר שלא תעופי גבוה מדי. אני זוכר אותך, אמר החתול לציפור שישבה.
אנחנו עוברים ל...
אנחנו עוברים לזמרת השנייה.
ענת לרנר.
ענת לרנר, אוקיי.
וזה נקרא ילד קצפת.
ילד קצפת, כן.
אז השירים שלה, עיבוד ההפקה שלך. כן. ואתה עושה את מה שנשמע כמו בנג'ו, אבל זה פיציקטו על כינור. יופי.
קצפת, ילד של אמא שמעד, איך קוראים לו בו הביתה, רק רציתי לעזור. אם אתה עכשיו שומע מעבר למסך, כי אתה הרי יודע אני אוהבת אותך כל כך.
פה לסיים.
בצער רב.
כן.
אילן וירצברג, תודה רבה מאוד שהיית איתנו באולפן. שירים נהדרים.
תודה רבה.
החברה נהדרת.
שמחתי להיות פה.
שמחנו לארח אותך. תודה רבה לדוטן הטכנאי. תודה רבה למשה ירונסקי, שותפי הנאמן. תודה לאמירה שהפיקה.
רק לציין שהשיר הבא שנשמע זה יחד עם טל וייס.
ואנחנו מסיימים עם שיר שנקרא רוח חמה.
רוח חמה מתוך אלבום שלי בלוס קוסמי, יחד עם טל וייס.
יחד עם טל וייס. וירצברג, ותחזרו אלינו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל. להתראות.
שיגיע היום,